שלום לכם. נמשיך היום את השיחה שהתחלנו בפרק הקודם על NFT, וריכזנו עבורכם את כל השאלות האפשריות, אנחנו מקווים שזה יעשה לכם סדר. אם לא ענינו לכם על הכל, אתם מוזמנים לפנות אלינו ברשתות החברתיות, ואנחנו נענה לכם אפילו באופן אישי. נמשיך את השיחה עם עורך דין שאול אדרת, שהוא מוביל את פרקטיקת הבלוקצ'יין בשיבולת, ושותף במשרד, ועם רם אביסר, שהוא יזם קריפטו ועורך דין ורואה חשבון בעצמו, ומנהל עסק בתחום. מה העניינים?
הכל טוב, מה שלומכם?
בסדר. שאול, טוב שאתה פה עוד פעם.
היי.
כיף.
כיף שמחזירים אותי.
אני רוצה רגע עם רם, שאלנו את זה בשאלה בפרק הקודם, אבל אני רוצה בכל זאת גם לשאול אותך, כי מישהו שמתעסק מזה ביום יום. למה אני צריך NFT?
וואו, שאלה מורכבת. יש לה הרבה תשובות. אני אנסה להיות פחות או יותר on the spot. יש המון סוגי מחזיקים או מעורבים בתעשייה הזאת. חלקם באים בשביל לעשות את הכסף. מה שנקרא, מוטים את ההזדמנות הנכונה, איפה ההייפ, כמו שאנחנו קוראים, נמצא, ומרוויחים מזה לא מעט כסף, או מפסידים הרבה מאוד ממנו. ויש המון אנשים שעושים את זה בשביל הטכנולוגיה שבזה, בשביל הבשורה שבזה. אני איפשהו באמצע לדעתי. אני גם מאוד נהנה מזה, וגם חושב שיש פה הרבה מקומות פיננסיים מעניינים להיות בהם. ביום יום לצערי, אנחנו עוד לא רואים את זה בשימוש נפוץ מדי, אבל אני חושב שאנחנו בהחלט הולכים לשם.
יש לי כמה שאלות קשות על זה היום. אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהמאזינים שלנו פחות או יותר כבר יודעים מה זה NFT, אז אנחנו כן נשאל שאלות שהן יותר, בוא נגיד, גם פרקטיות וגם קצת מעוררות מחלוקת. הראשונה היא, יכול להיות שזה כלי בידי ארגוני פשיעה להלבין הון?
יכול מאוד להיות שכן, אבל אני לא חושב שהם צריכים NFT בשביל זה, יש להם מטבעות דיגיטליים אחרים שיכולים לשמש אותם אפילו בצורה יותר נוחה. אז דווקא NFT הייתי חושב שזה איזושהי נגזרת עם כמה תוספות שלא מייחדות אותה משאר התעשייה הזאת, אבל אני חושב שלהלבין כסף אפשר גם במזומן, בקריפטו אולי קצת יותר קשה, ואנחנו רואים את רואים את התוצאות של זה. לא מזמן גילינו מי גנב את אותם 4 מיליארד דולר מביטפינקס. יש טריסביליטי, אפשר לעקוב אחרי המקורות של הכסף. אז אפשר לתשובתך, לשאלתך, אבל לא יותר קל ממזומן.
מי גנבת 4 מיליארד דולר?
זוג אמריקאים, מזוהים, צעירים.
כן, דרך אגב, אני אתערב כאן שנייה, כי זה בדיוק נוגע לשאלה של הלבנת הון. לא, זאת אומרת, האמריקאים מצאו את הכסף, שמו עליו את היד, הם יודעים שהזוג האמריקאי הזה מניו יורק היה מעורב, אבל כל מה שיכלו להאשים אותם זה בהלבנת הון.
בואו תספרו לנו רגע מה המקרה, כי לא כולם מכירים.
מי באמת גנב את הכסף. מדובר בפריצה ישנה, זאת אומרת, עולם הקריפטו, מי שחי את זה, מכיר את זה, זה היה 2016, נכון?
חווה את זה על בשרו.
זה הייתה הבורסה אז הכי גדולה, גנבו ממנה כמה סכום נכבד בביטקוין, אז, כבר אז היה סכום נכבד, זה היה מאות מיליוני דולרים, היום כבר מדובר במיליארדים, שנעלמו, כי לא היו. וממש טרי, לפני כמה שבועות, משרד ההגנה האמריקאי הודיע שהוא מצא את האשמים, הוא מצא את הכסף, אבל שוב, הוא לא יודע להגיד מי גנב, הוא רק יודע להגיד מי הלבין הון, מי לקח קצת מהארנק הזה שעקבו אחריו במשך שנים, ומצאו שם ביטקוין אחד, וקנו איתו גיפט קארד של 500 דולר באמזון, ומשלוחים לבית שלהם, וכל מיני דברים כאלה, אז זיהו אותם, אבל שוב, לא יודעים להאשים אותם בגניבה עצמה.
יודעים להראות שחלק מהמטבעות שנגנבו נמצאים בארנקים שיש להם גישה אליהם.
בדיוק.
מכאן ועד להוכיח שהם אלה שפרצו לבורסה ועשו את התרגיל המחוכם הזה, אין להם עדיין את היכולת לעשות.
תקשיב, זה סיפור מטורף.
אבל מה שמדהים, וזה מתחבר לשאלה שלך, סך הפריצה, השווי שלה היום מוערך ב-4 מיליארד דולר, הסכומים שכן נשארו בידי הגנבים, so called, האלה, שבעצם הצליחו לנסות להלבין אותם דרך גיפט קארדים וכאלה, זה משהו באזור ה-3-4% מהסכום. זאת אומרת, מיידית חסמו את כל הכתובות שאליהם נשלח הכסף, ועשו להם מה שנקרא black listing, והם לא יכלו להשתמש בכסף. אז הפריצה הזאת היא ענקית, אבל רק 4% מן עוד איכשהו יכל להשתמש ולהיות מולבן. זה בהחלט מדהים. פחות או יותר, לדעתי, האקזיט הכי גדול שאי פעם עשו, כי ביטפינקס, שהכסף הלך לאיבוד, פשוט שילמו 500 דולר לביטקוין אחד, והיום מחזירים להם שווי של כמה מיליארדים זה? 4?
כן.
מטורף.
למה זה לקח אותי ישר ל... קודם כל זה סיפור מטורף, אבל למה זה לקח אותי ישר לעולמות של ההלבנת הון? כי איך למעשה אתה מעריך אומנות דיגיטלית? יש איזושהי, אחד יכול להגיד שזה שווה 100, שני יכול להגיד שזה שווה 1,000.
זה לא אותו דבר באומנות רגילה?
צודק.
זה בדיוק אותו דבר. וכנראה שגם פה בסוף, או שאנשים יחליטו שזה מה שזה שווה, או שיקומו מומחים בעיני עצמם ובעיני אחרים, שיעריכו ויתנו לך את השווי. יקומו גלריות, כמו שהיום יש גלריות שהן מעריכות את השווי. אז כנראה שגם בסוף OpenSea ופלטפורמות אחרות יהיה להם מספיק כוח בשביל שהם יעריכו מה השווי האמיתי של היצירות הדיגיטליות, והם קראו אותם.
כרגע הם כאלה חזקים שהם יכולים באמת להחליט בעצמם מה המחירים וכולם התיישרו.
בדיוק.
זאת בועה?
חד משמעית. חד משמעית, אני לא מנפץ בועות, אני דווקא אוהב ליהנות מהם. אבל אני חושב שאבלואציות הן לא בריאות, לא הגיוניות. אני חושב שהסיפור הוא, התמונה היא קצת יותר גדולה מזה, זאת אומרת, להסתכל על NFT כאומנות דיגיטלית זה נחמד, זה אספקט אחד מבין רבים, אנשים מחפשים להיות שייכים לקבוצה מסוימת, וזה מה שאני לפחות רואה בפרויקטים שלי, בפרויקטים שאני חבר בהם כ-community member לצורך העניין, כאחד האדם בהם, אתה מחפש להיות חלק מקבוצה שמבטאת משהו, או ערך, או איזושהי אג'נדה, יש בזה הרבה מעבר ללהחזיק אומנות. אני לא חושב שמישהו ממחזיקי ה-NFT מתיימר לדעת מה שווי ה-NFT שהוא מחזיק, אבל בהחלט רובם המוחלט מחכים לאיזושהי תשואה פנומנלית על הכסף, ואנחנו רואים בורד אייפס נמכרים בחצי מיליון דולר. אני אוהב את האומנות שם, אבל בואו, זה תמונה של קוף. דיגיטלית, והיא שווה חצי מיליון דולר.
לשאלתי על הבועה, אתה אומר.
אתה, אם אתה זוכר, פעם שעברה שנפגשנו, אז דיברתי איתך, הזכרתי את ביפל, שאצלו בעצם התפרץ, ומשם התפוצץ כל הסיפור הזה של NFT, והחיבור שלו לעולם האומנות, ועולם האומנות הדיגיטלית, וזה שאפשר למכור גיפים במיליוני, עשרות מיליוני דולרים. ואם אתה זוכר, גם אז אמרתי לך, יש איזושהי כוכבית על המחירה היא, וזה שהוא מכר את זה לא בדולרים, אלא באיתר. זה בדיוק הנקודה. זאת אומרת, יש הרבה אנשים שבעולם הבלוקצ'יין, לא בעולם ה-NFT, בעולם הבלוקצ'יין כולו, עשו הרבה מאוד כסף. הם נכנסו לפני הרבה שנים, השקיעו סנטים בודדים, והיום הם מחזיקים עשרות או מאות איתרים או ביטקוינס, ועל הנייר הם שווים מיליונים, אבל היכולת שלהם להמיר את זה לשקלים
ולדולרים. אבל במסעדה אין להם כסף שלם.
בדיוק, והבנק לא רוצה את הכסף הזה, ואז הם יושבים על מיליונים שאין להם מה לעשות איתם, והנה פתאום פורץ איזשהו תחום חדש ומעניין, שזה לא סתם עוד איזושהי פלטפורמה, עוד איזשהו מטבע שאף אחד לא בדיוק יודע מה הוא עושה, אלא זה אומנות, זה משהו מעניין, זה מרענן, זה חדש. למה לא? בוא נשקיע את הכסף הזה שהוא מפוצץ, הוא באמת, הוא נשמע מטורף, אבל הוא לא עלה לי כלום. נקנה עוד כמה יצירות, עוד דרך נהדרת לשמור על הערך של הכסף שלי, לשמור על הביטחון שלו.
או פשוט להשתמש בו. זו נקודה סופר נכונה וסופר חשובה. אנשים, אני לא מכיר המון אנשים שלוקחים דולר או שקל או כל מטבע אחר, ממירים אותו למטבע וישר קונים NFT. יש כאלה, אני לא אומר שלא. אבל רובם המוחלט זה אנשים שפשוט יושבים על הרמות, או אפילו לא על הרמות, יושבים על מטבעות שאין להם באמת שימוש מוחשי פיזי מיידי, וזה אחלה פתרון בשבילהם. אני חושב שעוד נקודה אחת מאוד חשובה לעניין הבועה הזאת, צריך לשנייה אחת להבין מה זה NFT ולזכור. למעשה זה מטבע דיגיטלי לכל דבר ועניין, רק שהוא פנג'ביליטי. הוא פנג'ביל, סליחה. הכוונה היא שיש רק אחד ממנו.
בלתי ניתן להחלפה.
בדיוק. זאת אומרת שאם אתה רוצה NFT אחד, אם אני רוצה ביטקוין, אני פשוט אלך ויקנה ביטקוין, לא אכפת לי מי יהיה המוכר ואיזה ביטקוין אני אקבל בסוף. ביטקוין הוא ביטקוין. כשאני לוקח קוף מסוים, אז אני כמחזיק הקוף לא יכול פשוט לבוא לשוק, וכמו שאומרים אצלנו, לזרוק אותו על השוק. אין לי יכולת למכור אותו. אז אין שוק, אין מסחר. המחירות הקורות שמישהו רוצה לשים לי ביד, שצד הקנייה הוא גובר, וזה אוטומטית מעלה את המחיר. זאת אומרת, אם מחר בבוקר אין שוק למטבעות האלה, אז זה לא אומר שהערך יורד, כי פשוט אין מסחר.
כלומר, אל תזרקו קופים על השוק.
אתם לא יכולים.
אין דרך. ולמעשה, אם אני רוצה לצייר קוף, אני אומן, אנחנו סתם, אנחנו צוחקים בהקשרים של הקוף, אבל זה יכול להיות, כי זה נהיה כבר סמל מסחרי, הקוף, כולם יודעים מה זה אומר וזה, אבל אני אומן לצורך העניין, ואני משרבט לעצמי, ואני רוצה לעשות NFT של האומנות שלי. האם רק אומן יכול לעשות NFT? האם אתה, או איך אומן, אם כבר הוא מצייר, איך הוא הופך את זה ל-NFT? מה התהליך שהוא צריך לעשות?
תראה, זו שאלה שהדיון אליה הוא רחב, כי אנחנו לא נגענו בזה, אבל יש המון סוגים של NFT. NFT לא מסתכם אך ורק באמנות, יש לו כמה וכמה פונקציונליות ושימושים בעולם, או לפחות שמתיימרים להיות שימושיים בעולם. אבל לשאלתך, אם כל אחד יכול? כן, כל אחד יכול. האם הוא יצליח? אני בספק. יש לי דוגמה מצחיקה בראש, יש איזה בחור, אני חושב שהוא אינדונזי, שהעלה כל יום תמונה שלו, סלפי מול המחשב בכיסא, עם יד על הלב, לא הבחור הכי נאה בעולם, לא שאני חלילה רוצה להעליב, אבל הוא פשוט עשה את זה בצורה מאוד קונסיסטנטית, תקופה ארוכה, ומחר את האוסף הזה בכמה מיליונים. אז אומנות זה לא, וגם אין שום קשר ישיר בין איכות האומנות לבין המחיר. זאת אומרת, יש שרבוטים מאוד לא נעים לעין ששווים הרבה מאוד כסף. אבל שוב, המפתח להצלחה של דבר כזה, זה מה קורה מסביבו? מה אנשים שמחזיקים חושבים שיקרה להם המחזקה? ומה הם מרגישים באותם שותפים לאותה קבוצת קהילה?
כלומר,
מה ההבטחה שהם מקבלים? ומה ה-added value שהם מרגישים שהם חברים באותה קבוצה? זאת אומרת, זה יכול להיות שהם יהיו פתוחים אני יודע מה, לידיעות מוקדמות על פרויקטים מעניינים אחרים, כרטיסים למחירות אחרות של NFTs שיכולים להיות מאוד רווחיים, פסים למסעדות או לאירועים פיזיים שקורים במוחשי, או כמו במקרה של הקופים המפורסמים, פשוט להיות סמל סטטוס. היום הקופים האלה הם לא אומנות, אלא יותר סמל המעמד שלך. אם ניימר קונה קוף, אם ג'סטין ביבר קונה קוף, ואני מחזיק מעצמי סלב באותו קנה מידה, אני גם רוצה אחד.
אני רק אוסיף ואגיד, רם אמר את זה בעצם, יש הרבה מאוד סוגים של NFTs, נכון להיום, בגלל מגבלות של הבלוקצ'יין עצמו, אז ה-NFTs, זאת אומרת, הבעלות על ה-NFT מנותקת מהיצירה עצמה, מה-JPEG. ולכן בעצם מה שאנחנו רואים, אני לפחות במשרד שלי, רואה זה את הנהירה הפוכה, כלומר את האנשי טכנולוגיה שיודעים לייצר את הקוד, ויודעים לייצר את ה-NFT, שמחפשים את האומנים הטובים, שישבו באיזה סטודיו עכשיו במשך חודש, וייצרו 1,000 חתיכות של שברים, או קופים, או what not, וישלמו להם סכום כנראה נאה, אני מקווה שנאה מספיק, ואותם הם יצמידו לקוד שהם כבר יודעים לעשות.
איך מונים זיופים?
זיופים ברמת הטכנולוגיה או ברמת התמונה?
כן, ברמת התמונה, הונאות בתחום, זיופים, הונאות, זה...
תראה, ברמת התמונה, בסופו של יום, עם כל נקרא לזה, עם כל הטכנולוגיה והתיאוריה סביב הדבר, אני עדיין יכול לגנוב את התמונה שלך ולשמור אותה אצלי במחשב ולהשתמש בה, והיכולת שלך לעשות משהו כנגד זה...
והיא גם בלתי ניתנת להחלפה.
היא אפסית, אם לא פחות. ויש המון פרויקטים שאו מזמינים תמונות ממזרח אירופה, או גונבים תמונות ועושים את זה. כן, לא מעט אפילו. אז את התמונות אפשר לגנוב. בסופו של דבר, ה-NFT עצמו הוא מטבע שהוא פרי יצירתו של חוזה חכם. חוזה חכם זה למעשה שורת קוד על בלוקצ'יין מסוים, רוב המקרים זה על איתריום, שיוצרת ומראה מי האבא ואמא של המטבע הזה. אני יכול ליצור בחוזה חכם כזה, מספר לא מבוטל של מטבעות, זה יכול לנוע מ-1 לאינסוף, ואם אתה מחזיק את אחד המטבעות, אתה יכול בקלות לראות מה המקור שלו. אז אותו אי אפשר לזייף. את מה שהוא מחזיק, זאת אומרת, את הלינק שנמצא במטה דאטה של אותו מטבע, ששולח אותך ל-IPFS, שזה מין גוגל קלאוד מבוזר כזה, ששם התמונה יושבת, אי אפשר לזייף. את התמונה עצמה בהחלט אפשר. אם אני הייתי חושב על משהו לתת לאנשים של כלי להיזהר, זה כמו באינסטגרם ובטוויטר שיש תווי הכחול שמראה לך איזה אקאונט הוא אמיתי, אז גם באופנסי יש לך אקאונטים שמראים לך שזה באמת היוצר המקורי של הפרויקט שהזדהה מול אופנסי.
אופנסי, רק נגיד, אמרנו את זה גם פרק הקודם, אבל זאת הפלטפורמה המרכזית שבאמצעות האנשים סוחרים ב-NFTs.
אבל נזכיר גם בעניין הזה גם מה שאמרנו בפרק הקודם, את הסיפור של קוונטין טרנטינו, גם אז אי אפשר בעצם להבטיח שהיוצר שהוא באמת יצר יצירה או העלה אותה לאופן-סי,
שהוא באמת טרנטינו,
או שיש לו זכות לעשות את זה, ושהוא לא ברקע במאבקים משפטיים בארצות הברית, אלא ליכולת שלו להעלות את הקטע הזה לאופן-סי.
שאול, יש לי שאלה קונספירטיבית, מהקהל, מה שנקרא. מה הסיכוי שזה אילון מאסק, שם קוד, החליט פה להמציא איזה דבר משוגע שאף אחד לא מבין? כלומר, יש מישהו שעומד מאחורי, יכול להיות מצב שמישהו עומד מאחורי זה?
תראה, ה-NFTs לא קיימים לא היום ולא מאתמול. הם כבר הרבה זמן, הם פשוט מחפשים שימוש. זאת אומרת, זו טכנולוגיה אמיתית וטובה שמחפשת את השימוש המוצלח שלה.
אתה יודע, זאת ממש נקודה, סליחה שאני קוטע אותך. אתה אומר, זה מקרה חריג. כלומר, יש טכנולוגיה, תראה כמה העולם מתקדם, שכבר יש לנו טכנולוגיה,
אבל אין לנו עדיין
בעיה. אין לנו עדיין מה לעשות איתה.
אין לנו בעיה לפתור.
כן, אין לנו בעיה לפתור. נכון, זה באמת...
עכשיו, אני חושב ש... זאת אומרת, האמת היא שאני לא באמת מעריך שיש פה קונספירציה, כי כמו שאמרתי לך, כל העולם ואחותו התחילו לשמוע על זה, אחרי שביפל מכר ב-69 מיליון דולר יצירות שלו. כלומר, יש כאן בן אדם אמיתי שעשה יצירות, שאתה יכול לחלוק על השווי הכלכלי שלהם, אבל בסוף הוא מכר את זה דרך פלטפורמה הכי לגיטימית שקיימת, מכר יצירות אמיתיות, וזה מה שעשה את הרעש הגדול, וכולם פתאום שמו לב, ובין היתר גם אולי קפצו על זה שאמרו, אוקיי, בעצם אנחנו מזהים איזושהי בעיה, סוף סוף מצאנו בעיה שזה האומנות הדיגיטלית שאף אחד עד היום לא העריך אותה, ואף אחד עד היום לא ידע איך למכור אותה, והנה הבעיה, אז מצאנו לה גם פתרון.
יש לי השקפה קצת יותר צינית הסיפור.
דבר אליי.
ושוב, אני חוזר למקור, NFT זה קריפטו-קורנסי, זה מטבע דיגיטלי. אז אם כבר השאלה מי עומד מאחורי זה, יותר מעניין מי זה סטושי. אבל נעזוב את זה, כי לא נצא מהשאלה הזאת, אבל אני חושב שההבטחה של מטבעות דיגיטליים הייתה להחליף את המערכת הפיננסית ולשמש כ-store of value או כמטבעות שמשתמשים בהם ביום יום. וזה היה משהו מאוד 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 גדול ומאוד נאיבי, וזה נתקל בהרבה מאוד בלוקרים, בהרבה מאוד מכשולים בדרך.
ובהרבה מאוד ציניות.
הרבה מאוד ציניות. אני חושב ש... להגיד שזה לא פתר, זה לא פתר במבחן התוצאה, אבל יש סיבה. זאת אומרת, יש הרבה התנגדות. ופתאום הדבר הזה, הטכנולוגיה הזאת, שיש לה כל כך הרבה מה להציע, מצא איזה משהו שלא כך מעניין את הרגולטורים, ולא כך מפריע לבנקים, ולא מאיים על המדינות, וזה גיפים ומימים, דברים שמדברים לסליחה על הביטוי, אבל לביטקוין פור דאמיז כזה, שפונה לאנשים ביום יום שלהם, שאולי... לא מצליחים להבין את כל התיאוריה המסובכת, הפיננסית, ופתאום פוגשים פרצוף של קוף מול הפנים, וזה הרבה יותר נעים ונחמד להם. ואני ממשיל את זה לאיזשהו בלון לחץ כזה, שמצא איזה חור קטן והתפרץ דרכו. זאת אומרת, הרבה יותר קל לאימא שלי, שעד היום לא יודעת מה אני עושה, כי אני 8 שנים מנסה להסביר לה מה אני עושה, וזה לא מחלחל. הרבה יותר קל להבין שיש תמונה דיגיטלית, מאשר שיש איזה מכשיר שהוא גם רשת פיננסית, וגם אמצעי סליקה, היא מאבדת את זה בסיפור הזה.
אם זה מנחם אותך, גם אמא שלי לא יודעת מה אני עושה. וזה פודקאסטים, כלומר היום פותחים עם זה כבר מהדורות, וזה רק לאחרונה זה ה... אם אני צריך לדייק בשביל המאזין הקצה שלנו, איך הוא נכנס לתחום הזה? מה הוא צריך לדעת? כלל אחד לעשות וכלל אחד לא לעשות.
קודם כל, תמיד תדע שאתה לא יכול לצפות לא להפסיד את כל ההשקעה שלך, ולכן תמיד תשקיע מה שאתה מסוגל לחשוב את עצמך להפסיד, זה כלל שחייבים להתחיל בו.
הייתי בטוח שתגיד לי משהו אחר, אתה יודע?
אני קצת מרגיש אחריות כאן בשיחה, אז אני לא full power on, אני טיפה לוקח אחורה.
הייתי בטוח שתגיד לי משהו אחר, כי זה נגיד הדבר שלמדתי בשתי שיחות האלה, דבר מאוד חזק, שדווקא אם אתה תבנה קהילה מסביב, כן, ואתה תנסה לייצר דווקא כן חיבור לפיזי, אמרת פה קודם חיבורים למסעדות, וגם טל בפרק הקודם דיברנו יותר על העניינים הקהילתיים, אם אתה תמצא את החיבור בין האונליין לבין האופליין, אתה תוכל להרוויח מזה כסף. אבל אם אתה סתם תעשה איזו תמונה, תעלה אותה באופנסי, ותחשוב שהיא תעשה איזו הרצת NFT, זה לא ילך.
הבנתי את השאלה עכשיו. אתה מדבר מה עשה ואל תעשה כשאתה בא להקים פרויקט.
כן.
לייצר NFT, לא לקנות ולהשקיע בתחום. אוקיי, הבנתי. אז אני אענה מחדש. חד משמעית תבין, בצד העשה אצלי, זה חד משמעית להבין שמה שיביא אותך להצלחה זה אך ורק הקהילה. זה הדבר הכי חשוב בדבר הזה, זה ללכד אנשים סביב הפרויקט שלך, סביבך, או סביב מה שהפרויקט שלך מנסה לעשות. זה יכול להיות קידום נשים, וזה יכול להיות בניית בארות באפריקה, וזה יכול להיות חברות באיזשהו מועדון קריאה, או כל דבר אחר. אבל זה בחיים לא יהיה אך ורק סביב האומנות או התמונה שאתה רוצה לשים מאחורה, כי יש בכל יום עוד מאות נוספים.
בידול.
בידול, בדיוק. האל תעשה, זה די מכסה את מה שאמרתי בצד השני, אבל הייתי אומר, אל תעשה את זה לבד, בגלל שמעבר לעובדה ש... זאת אומרת, אל תעשה את זה לבד לא במובן של להיות יזם עצמאי, אלא אל תעשה את זה בצורה שבה אתה לוקח חלק ומשלם מעט כסף לאחרים, אלא כקבוצה, כחלוקה שווה של מטבעות, כי זה פרויקטים שאתה יודע איך אתה נכנס אליהם, אתה לא יודע איך אתה יוצא מהם. אני חוויתי המון רולר קוסטרים בפרויקטים שעשיתי, והדבר שתמיד מצאתי, הפרויקטים שתמיד הצליחו, זה הפרויקטים שבו כולם היו מיושרים מבחינת אינסנטיב. זאת אומרת שכולם קמו בבוקר עם אותו רעב בעיניים, והצליחו להוציא את העגלה מהבוט כשהיה צריך.
שאול, ונאמר והוא מסתכסך.
תראה,
איפה הוא רב? מה סמכות השיפוט?
אז האמת היא שאני באמת רוצה לקשור את זה לקצה של השאלה הקודמת, מה לעשות בסוף, באבונותי אני עורך דין. אז אני חושב שהאל תעשה שלי זה, אל תחשוב שזה המערב הפרוע. זה אמנם תחום חדש, ואמנם הרבה רגולטורים עוד לא מבינים, ועוד לא מסתכלים, ועוד לא עוקבים, אבל בסוף זה יגיע. וצריך להבין לאיך מתקדמים קדימה יש השלכות, וצריך לעשות את זה בצורה מחושבת ומדודה, כי כמו שאמרנו, לכל פנייה שלנו בפרויקט הזה, מהיום הראשון יש השלכות, והיא בסוף תשפיע על התוצאה. למשל, כמו שאמרת, אנחנו יושבים פה בישראל, אבל בונים פרויקט שהוא מופנה לכל העולם. אף אחד לא יודע בסוף באמת שאתה ישראלי, זה גם לא מעניין אותם שאתה ישראלי, ורוב הסיכויים שאתה תשים את זה על פלטפורמת OpenSea נכון להיום. אז מכניס כאן פן גלובלי, שהוא גם מהצד שלי, של הסיכונים, של רגולטורים זרים שיסתכלו עלינו, שצריך להבין בכל רגע נתון שהפרויקט הזה הוא חוקי בכל נקודה רלוונטית בעולם, וגם הטובים הפוטנציאליים. האנשים שיקנו את זה, האנשים שמשתמשים בזה, האנשים שיגנבו להם את היצירה בסוף, והם יסתכלו על מה שאתה עשית ועל המסמכים המשפטיים שאתה יצרת, ובנוסף ינסו לתפוס אותך במקום שהכי נוח להם. והדרך להימנע מזה ולפתור את זה מראש, זה לתכנן מראש.
ולא לשכוח את אחינו הגדול, הממשל. נניח ואתה עושה פרויקט פה בארץ, והעזת לכתוב משהו בקבוצת פייסבוק על הפרויקט שלך, ואנשים קנו. אתה חייב להעביר מע"מ, מחר אתה נכס. ומאחר ולא תגבה מע"מ באירוע שלך, אתה בבעיה פלילית מול מע"מ.
וואלה.
כן. מעבר לכל סיכוני הלבנת הון שדיברנו עליהם בהתחלה, ואתה מקבל כסף שאתה לא מזהה מי המקור שלו, וגם אין לך יכולת.
כלומר, אם כתבת בפייסבוק...
שיווקת לישראלים, בהיותך אזרח ישראלי שמוכר לישראלי אחר, אתה עונה על הזיקה, סליחה על שערורי חשבונים שלי יוצא החוצה, אבל אתה למעשה חייב במע"מ?
וואלה. לא חשבתי על זה בכלל.
אז אני בדיוק מחזק את...
לא, אבל זה כאילו, זה... לא יודעים איך להנזיל את הכסף, כבר גובים מע"מ.
אחד הכאבים הגדולים, אחד הכאבים הגדולים, פה בארץ במיוחד, זה הנקודה שהרגע הזכרת. אנשים שרוצים לדווח למס הכנסה על רווחים מהקריפטו, ועושים את זה, יש להם חבות למס הכנסה, ומס הכנסה הוא לא שותף עסקי של הבנקים שלנו פה בארץ, והוא מבין וסימפטי כלפיך, אבל אתה עדיין חייב להביא לו כסף. ואם אתה לא מביא כסף, אתה צובר ריבית, ואת הבנק זה לא באמת מעניין.
ורק נזכיר שאתה חייב להביא לו כסף רק במטבע אחד שהוא מסכים לקבל אותו, וזה שקל.
ורק מבנקים ישראלים.
אי אפשר לשלם היום מס הכנסה באיתר או בביטקוין, לא וגם לא בקוף יפה.
שמחתי לשוחח, עורך דין שאול אדרת ורם אביסר,
ותיכנסו
לאופן סי ותחפשו NFTs שמעניינים אתכם, ותקראו גם את המאמר שיש לנו באתר של שיבולת, ואם יש לכם שאלות נוספות, אז אתם מוזמנים לכתוב לנו גם בלינקדין, גם בפייסבוק, גם אליי באופן אישי, ואנחנו מכאן נשתמע. תודה לכם.
תודה רבה.